אוקיי, הרב גולדווסר כרגע יערוך הדגמה של צביעה בפועל, שבו הוא ידגים את, את התהליך, איך שזה נעשה על ידי חומרים פשוטים, כאשר כל דבר שנעשה, שנעשה כמו שדיברנו, בחושך, ומסתירים את זה ולא נותנים את זה לקבל אור, אז אתם תראו שההוא שהיה בחושך יצא בצבע סגול, ומה שנחשף לאור, ל-UV, בתהליך הזה, שזה עם חום לא כל כך גבוה, אז אנחנו נראה שיצא מזה צביעה כחולה. יכול להיות שחוץ מזה, גם כן אולי ירחיב על דברים שאולי כן לא שמעו קודם, אבל כל פעם כרגע עושים הדגמה. מה שאנחנו רואים פה בקנקן הזה, יש פה כמה סלעים כאלה, ואנחנו רואים פה ביניהם נמצא חילזון, שלפחות 3-4 אנשים שאלו אותי אם זה חילזון או סלעים, ויש כאלה שרוצים להגיד שמה שכתוב שדומה לים, הכוונה שדומה לקרקעית הים, ובאמת אני כמה פעמים שהייתי בים, זה מאוד מעניין שהחילזון, אם ראיתם לפניכם גם תמונות שלו, זה חילזון שבעצם הוא מקבל את הגוון שיש בקרקעית הים, שבכל מקום שנמצאים הצבע שנדבק לסלעים, הצמדות האלה זה סוג של בעלי חיים קטנים מאוד שנדבקים לסלעים, מה שנדבק לסלעים נדבק גם אליו. מספר פעמים שאני הייתי בים, או אנשים אחרים היו בים, אתה הולך בים, במקום שהם נמצאים, ליד סלעים, לפעמים אתה יכול לדרוך על חילזון ולחשוב שדרכת על אבן, לפעמים אתה מרים אבן ואתה חושב שזה חילזון, על כל פנים פה גם כן רואים את זה, לא כולם יכולים תמיד להבדיל מה זה סלע, מה? ואז? אוקיי, ועוד פעם, אולי אחר כך אנשים יוכלו לראות את זה גם כן, על כל פנים גם התמונות שהבאתי קודם רואים את זה, שבכל מקום שהוא נמצא, יש מקומות שאנחנו נראה אותו בצבע כחול, יש מקומות שבצבע ירוק, יש מקומות שבצבע סגול, וזהו. על כל פנים ישר כוח לרבי יואל, שרבי יואל הביא את זה מהאקווריום של פתיל תכלת, שנמצא במעלה אדומים, אנשים שרוצים לבוא ולראות שם, יכולים לבוא ולראות, אז מה? אי אפשר, איך יראו במסך? איפה המסך? איך על המסך? איך?
חילזון
והפוצעות.
מי שרוצה עכשיו
יכול להגיש את הרביועל? הוא כבר נמצא לדרך לתקן.
טוב, לא היו לי הרבה פעמים שהרגשתי כל כך קמחה טחין נטחין כמו היום, הנושא כבר נלמד ונדוש מכל הצדדים שלו, ורוב היושבים פה מבינים ביותר ממני. אני לא מדבר על יהודים כמו רבי יואל גוברמן, או דוקטור זיידרמן, או אלה שעוסקים בנושא הרבה הרבה שנים, או אלה מבינינו שכבר הולכים בתחילת בגלוי, אבל ועל אחת כמה חמש שאני גם הגעתי יותר מאוחר, אני לא מספיק בעניינים, אני באתי פה על תקן מבשלת. באתי כדי להראות איך עושים בפועל, דבר שיהודים עשו אותו הרבה שנים, עם לשם מצווה, אני תמיד חושב על החוטים, אני מתבייש להראות את החוטים שלי. מישהו אומר לי שעוד מעט ילכו לבן בצינה. אז... לכבות את האור הכללי. החוטים שלנו, חוטי הציצית שלנו, יש בהם חיות. עושים אותם עם מחשבה, עושים אותם עם כוונה. מה? נהפוך תהיה בסדר. לא צריכים לראות אותי, אותי כבר ראו לפני 17 שנה והתארסתי וזה אבוד. לחוטי ציצית יש לב, חוטי ציצית חיים. כל דבר שאומרים לנו חזר, לעשות אותו עם מחשבה, לעשות אותו לשמו, זאת אומרת שאני עושה את אותו מעשה בדיוק, עם מחשבה ובלי מחשבה, זה הופך אותו ממת לחי. אותו חוט, אותה פעולה, אותה תביעה, אותה שזירה, אותה צביעה, אם נעשה אותה בלי מחשבה של יהודי שחושב לשם מצווה ציצית, לשם צביעה של תכלת, אין לזה שום משמעות, הדבר הוא ריק. כשאותה מחשבה מצטרפת לדברים, אז משהו קורה, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל חוטי הציצית שתלויים בציצית שלי, יש חיות בתוכה, משהו קרה להם. כשחשבתי עליהם משהו, אז הם התמלאו ברוח חיים. אנחנו הולכים לעשות מעשה מלא רוח חיים, מעשה שעשו אותו לשם מצווה, לצביעה לשם תכלת. אנחנו נשחזר דבר שעשו יהודים הרבה הרבה שנים. יש לי בינתיים מה שקיבלתי בביקור הנהדר שלי עם הילדים במפעל, בביקור של פתיל תחלת, בביקור אצל במפעל הקטן של רבי יואל גוברמן, ואני אפזר את זה בינתיים בין האנשים, אם תחזירו לי את זה אחר כך אני מאוד מאוד יודה לכם, בעיקר הילדים שלי יודו לכם. יש כאן שלוש דוגמיות של החוטים בכל השלבים שלהם. הצמר כמו שהוא מגיע מהכבשה, הצמר כמו שהוא נראה אחרי סירוק, במה שעובר בין הקהל, יש כאן את החוטים בכל השלבים שלהם. החוט כמו שהוא יורד מהכבשה, החוט אחרי כביסה וסירוק, החוט אחרי צביעה פשוטה שהופכת אותו לארגמן, ואחרי הצביעה המשוכללת, אחרי הצביעה המוארת, אחרי ההשפעה של קרני השמש, שהופכת אותו לצבע הכחול הנכסף. יש מתחתיו גם את הפתילים השזורים. זה עובר בין האנשים. ומה אני אגיד? עכשיו מגיע בין הזמנים, אז אנשים הולכים ילדים ללונה פארק, יש מקומות אמיתיים שאפשר ללכת, יש דברים יקרים באמת, אני אומר את זה לשם שמיים, רבי יואל לא סיכים איתי על זה שום דבר, יכול להיות שאני סתם יסבך לו, יכול להיות שהוא גם כן בתקופה של החופש עם הילדים שלו, אבל אפשר להראות לילדים דברים אמיתיים, אפשר להראות מצוות, אפשר להראות עבר, אפשר להראות השקעה של לב של יהודים. אמרתי שאני לא מדבר, אז יש מים? טוב, אנחנו יוצאים לדרך. יש כאן חילזון תחון ומיובש. אי אפשר לדעת, אין צורה לדעת מה אחוזי הבלוטה שנמצאים בפנים, מה האחוזים של החומר האמיתי, של החומר הנקי שנמצא בפנים, וכמה מעורבב כאן בשר ואור ופסולת של החילזון. זו הסיבה, כיוון שמדובר על חומר אמיתי, מדובר על חומר אורגני, מדובר על משהו מהמציאות, אי אפשר אף פעם לדעת לפני כן איך זה יצא, אנחנו מבקשים תפילות של כל הקהל. נקווה מאוד שבתוך הסקיות האלה יש כמה יותר אחוזים של הצבען בעצמו, של אדם, כמו שחזל קוראים לזה בעצמו, כדי שהצביעה תצא כמו שצריך. אני אפתח את הסקית ואני מזהיר מראש, אני הראשון שיסבול. זה בעצם דגים מסריחים ומקולקלים, ייבשו אותם בקרואטיה, הביאו אותם לכאן לארץ, אני פותח וזה יסריח, וככל שנמשיך את התהליך זה יסריח יותר. אני גם משתעל ואני מודיע על זה מראש, שלא יקלקל לי אחרי זה בשידוחים. אנחנו גם עושים, הפעולה הכימית היא מאוד, היא קיצונית, היא חזקה, זה באמת ערבוב של חומרים. אז אנחנו פותחים, אז כשזה מגיע בערכה, זה מגיע בשמות מאוד פשוטים, זה מגיע בסקיות A, B, C, D. אנחנו פותחים את האריזות. כאן, לכבוד הקהל הקדוש, אז פתיל תחלת נתנו כמות כפולה. אנחנו נשים באותו כלי שבדרך כלל שמים בו יחידה אחת, אנחנו נשים שתי יחידות. אלה הם גבישי חילזון, צריך להיות זה יותר בולט. רגע, לשם מצווה זה כשאני אצבע, כשאני אטבול. זהו חילזון מיובש, כיוון שבארץ החילזון הוא חיה מוגנת, וגם אין כאן כאלה כמויות גדולות ויוצאות דופן של חילזון. בשעה שהתחיל האיסוף של החילזונות, את החלזונות הראשונים אספו בחוף אכזיב, וזה היה לא חוקי. ואני מקווה שכבר יש לזה חוק ההתיישנות, וזה מותר, זה בסדר שאני מדליף את זה עכשיו. אספו שם, האיסוף הראשון בארץ היה של 273 חלזונות בחוף אכזיב, ולא הצליחו לעשות את זה אחרי זה בצורה יותר גדולה ויותר תעשייתית, זה לא חוקי. פנו לנשיא של אז, חיים הרצוג, שהיה בן של הרב הרצוג, שהוא בעצם מי שכל כך עורר את הנושא בדור האחרון, פנו לב כדי לקבל אישור מיוחד וחריג. הרב הרצוג זה יותר מזה, אני אנסה להסביר, הרב הרצוג זה לא רק הוכיח דלא כהתחלת הקודמת, הרב הרצוג בעצם איחל וציפה כל הזמן לראות את מה שאנחנו נראה פה עכשיו. הוא היה מוחלט בזה שהארגמון אמור להיות החילזון האמיתי, אבל הוא התעקש בכל הכוח מבחינת העולם האקדמאי, אז זה בסדר גמור, הארגמון זה הצבע התחלת המקורי. זה לא דומה לים, זה לא דומה לרקיע, לא דומה לכיסא הכבוד. העולם האקדמי לא תמיד מישהו עבד לחזל, זה פחות יטריד אותם. המחקר ההיסטורי, האיסוף הארכיאולוגי, הראיות, זה יותר דיבר אליהם. והרב הרצוג מתעקש, הוא אומר, אני חייב למצוא משהו שיהיה דווקא בצבע כחול. לכן הוא עזב את הארגמון והלך לינטינה. מהינטינה לא הצליחו לאסוף, ג'נטינה, לא יודע איך... ינטינה. כן? לא אצלי, לא, נראה שבמקצועי כותבים את זה עם ג'יי, אני חושב, אבל קוראים לזה היום בארץ ינטינה, נכון? לא, מעולם לא הצליחו להפיק ממנה צבע, הוא ראה אותה בתור כזאת שהיא מאוד מתאימה לכל הסימנים, הוא לא הצליח לבצע את זה בפועל. אבל אם הוא היה זוכה, אם מי יגלה אפר מעיניו והיה רואה מה שאנחנו עושים פה היום, הוא היה יוצא בריקוד, סביר שביחד עם הרבי מרדזין גם כן. אבל זה לא נערבב, ברבי סננו השגה, ו... אז, אופה. פנו לחיים הרצוג, ביקשו רישיון, הצליחו לאסוף, קיבלו אישור והצליחו לאסוף עוד חלזונות, אבל לא הצליחו להגיע לכמות תעשייתית וצריכים הרי כמות ענקית, צריכים עשרות אלפי חלזונות, הרי הבלוטה היא קטנטנה, ומה שאני מוציא פה זה איסוף של כמה וכמה חלזונות, ועדיין זאת כמות מאוד קטנה, וגם כאמור, אנחנו לא יודעים כמה חומר מקורי יש בתוכו, כמה באמת זה ממש ממש האדם, הבלוטה, וכמה זה הסביב סביב, הבשר והאור והפסולת. כשמוציאים את החילזון, שוברים אותו. כמו שהגמרא אומרת, כי איך ידלי צלציב אי, אנחנו רוצים שהוא יהיה חי. אז בעודו חי, מנפצים את הקרום, את השריון, מוציאים את הבלוטה, חותכים את הבלוטה עם סכין, וממצים אותה לתוך כלי. אחר כך זה עובר תהליך של ייבוש, כדי שאפשר להביא את זה לארץ. מה זה? כאן, אחרי שהוציאו את הדם, את הבלוטה, אי אפשר להביא את זה בעודו נוזלי. צריכים לייבש את זה בשביל האריזה, בשביל היחסון, בשביל ההובלה, צריכים לייבש ולהביא את זה לכאן. היום מביאים את זה, הביאו את זה בתקופה מאיי יוון, היום זה מגיע כאמור מאזור של קרואטיה, הם יצרו קשר, הם עומדים בקשר רצוף עם דייג, שלא מבין מה הוא עושה, שבאים כמה יהודים משונים ודורשים לאסוף חלזונות. היהודים זה תמיד המוזר. כנראה שאותו דייג יבוא פעם, הוא אומר כל פעם לאשתו, בואי לארץ, אנחנו נחפש איזה מסעדת חלזונות, הם מייבאים עשרות אלפים היהודים, מעניין מה הם מבשלים מזה. אין לו מושג מה הם עושים. זה דם החילזון. עכשיו, אני רוצה להסביר משהו כימי בשפה קלה, דיברו כאן הרבה בשפה גבוהה, ואני אסביר ברמה הנמוכה מאוד שלי. כל חומר הוא או מצטרף למים או דוחה מים. חומר שמתחבר למים, המים משפיעים עליו והוא מתנקה במים, הוא נשטף במים, הוא מתכבס במים. זה בעצם הכול אילון. אם מחפשים אותו, הוא נשטף והוא עובר. אם אני רוצה חומר שיהיה עמיד במים, אז זה חומרים מסוג אחר. יש גם חומרים כאלה בטבע שלא מתחברים.
אותו סיבה גם בדיו. למה הקפוצים לא קשר?
כן. כשזה לא מצטרף למים, אז הוא יהיה עמיד והוא יהיה חזק. הבעיה שלנו, הבעיה הכפולה. אם אנחנו רוצים צביעה טובה, אנחנו חייבים להמיס את החילזון במים. אם אנחנו לקחת חילזון, יש אנשים כאלה בעולם שעושים את זה, לקחת חילזון כמו שהוא ולהעביר אותו על בגד, לקחת את הבלוטה ממש מהחילזון ולצבוע התאחות, אז זה מאוד מאוד נחמד, אבל אי אפשר לעבוד עם זה, זה לא צורה. הכמויות הן קטנטנות ועל כל חוט יצטרכו להעביר כמויות של חלזונות, זה לא מעשי. האפשרות היחידה לצביעה בכמות זה לקחת את הדם המיובש הזה, להמיס אותו במים ולתוך המים להכניס את החוטים. אבל ממה נפשך? אם זה נמס במים, אז אחרי זה, יותר מאוחר, זה גם ישתף במים. ואם הוא לא נמס במים, המים לא יקלטו את הצבע, וזה לא יעלה על הצמר. בשביל הבעיה הזאת, אנחנו צריכים לצרף שני חומרים כימיים. החומר הראשון, סוג של נטרן, אני חושב, סודיום קברנט, זה מה שנקרא בתקופת חז"ל סיד, זה ממיס, זה שובר, זה מנפץ את המולקולות של הדם והופך אותן למסיסות במים. החומר הזה הוא כלום, הוא שום דבר, הוא נטו חומר כימי, הוא לא ישפיע על לא על צביעה ולא על... זאת אומרת, אין לו, הוא חסר צבע ואין לו צבע, והוא לא ישפיע על הגווניה ולא על מלפפון ולא על מפת שולחן. הוא רק יכול להשפיע, להמיס את החומר שקיים לפניו בתערובת, לעשות לו, לתת לו להתחבר לחוטים. עכשיו אנחנו עוברים לחלק של ההרתחה. רגע, אחרי המים, אז מוסיפים את החומר הנוסף. החומר שייצור מחדש את העמידות. קודם כל, אני צריך את החומר שימיס. כשאני מרתיח את הדם, אני צריך שיהיה לו חומר ממיס שיפרק אותו לתוך המים. אחרי זה, אני יכול להכניס את החומר חזרה שייתן אותה יציבות. שכשאני אכניס את הצמר, זה ייקלט על הצמר ולא ירד ממנו. היום זה פשוט סיד ומלח לימון. זה שני החומרים הנוגדים. השיטה העתיקה, אני לא יודע... איך עשו את זה פעם? הגמרא שואלת. כן? אמר לי אביי, אני מניח שכבר הקריאו פה את הגמרא הזאת היום, אמר לי אביי לרב שמואל ברב יהודה, התחיל תאכת צוויתולה. הוא שואל אותו בבבל, היא הייתה רחוקה ממרכזי הצביעה, רב שמואל ברב יהודה מגיע מארץ ישראל, אז הוא שואל אותו, איך אתם עושים את התחלת? והוא אומר לו, מייתן אדם חילזון וסמנין, ורמין אליהו ביוריו מרתיחין אליה, הוא מספר לו, אנחנו שמים כל מיני סממנים נוספים בשביל הבעיות האלה, בשביל פתרון הבעיות האלה. הוא מרתיחין אליה. אנחנו אוחזים בשלב המרתיחין אליה. יש לנו כמה מים רותחים, בסיוע ידידי הרב אלפרין. לא, זה עוד לא על השם מצווה, כי אנחנו עוד לא שמים את החוטים. המים הם מים שחורים כצבע הדם, כצבע החילזון, כצבע... אוי, עכשיו זה מתחיל להסריח באמת, ואני מבקש מחילה מיושבי השורות הראשונות. אני מנסה לערבב כדי להמיץ את זה כמה שיותר, כמה שאני אערבב זה לא ימאס. תמיד תמיד יישארו גושים למטה, והגושים האלה, אלה גושי הבשר והאור. הם יוותרו בתחתית, לא משנה כמה שאני אערבב. אבל ככל שנצליח להמיס את החלקי הבלוטה, את החלקי המקוריים של דם החילזון, הם באמת יצטרפו למים ויוכלו לצבוע לנו את התחילת. עוד יותר, כשאני אגמור את הערבוב, הערבוב הוא לא אמיתי. החומרים הכימיים לא נמסים במים. הנטרן נשאר כמו שהוא. אני מקווה שערבבתי מספיק, מה אתם אומרים? אם זה היה תה, זה כבר היה בסדר, נכון? אגב, טיפ לחיים. רוב האנשים מפסיקים לערבב את התה באמצע, והרבה סוכר נשאר להם למטה. משום חיסכון בבל תשחית, שווה לעשות עוד שני סיבובים ולחסוך בסוכר. אולי יותר טוב להשאיר את הסוכר למטה. טוב. אם אני אחכה כעת, לא רוצה לעכב את הקהל הקדוש, אבל כמה שנחכה, אתם תראו איך ש... החומר, הנה, זה כבר מתחיל להצטלל מחדש. החומר הכימי יורד למטה, הצבע לא יישאר אחיד, כי החומר הנטרן לא נמס במים. האחוזי, החילזון, ככל שהצלחתי נמס במים, וחלקים ממנו ישקעו פנימה. זה כבר לא אחיד, כשהרבבתי זה היה שחור לכל הגובה, עכשיו זה שחור למטה והולך ומלבין למעלה, אם נשאר עם זה עוד 5 דקות, אז כבר יהיה כמעט חצי חצי, נראה שיהיה לבן למעלה ושחור למטה. רגע, רבי יואל עוד פה, רבי יואל גוברמן? הוא לא פה? אני אפילו לא יכול להיכשל בבחינה. כשיושבים בקהל כאלה שלא מקצועים יותר ממני, זה הרבה יותר שקט. לפני תקופה קראו לי לדבר לקבוצה של רופאי שיניים. הייתי מאוד מאוד בלחץ, הם מתמצאים בנושא פי 100 ממני. אז הבן שלי פוגש אותי, רואה אותי ביציאה מהבית, שואל אותי, אבא, לאיפה אתה הולך? אמרתי לו לרופא שיניים. אמר לי, אבא, אל תפחד. אמרתי לו, אני כן מפחד. אמרתי לו, אבא, אל תפחד, אני הייתי איזה רופא שיניים, לא פחדתי. אמרתי לו, אתה היית אצל אחד, אני הולך ל-40. יושבים כל כך הרבה אנשי מקצוע, אני מקווה שזה כמו שצריך, אבל באמת על תקן של ה... רק על תקן המבשלת. בסדר, אנחנו נניח לזה, כי את מה שבאמת חשוב עשינו, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הרביעי, ומוזגים את המלח לימון. בשם המקצועי, לא יודע, למה כותבים מקצועי לא מנוקד? לא יודע איך להגיד את זה, אבל זה באמת, זה פשוט מלח לימון שמשתמשים בו, המלח לימון המוכר. החומר הזה ישלים חזק את החיזור, זאת אומרת את הצירוף, את ההמסע של דם החילזון במים. החומר, הנטרן הראשון עוד לא עושה את זה, זה משלים את העבודה כמו שצריך, זה יוצר תגובה כימית חזקה בהרבה. זה עוד סוג של נטרן. אפשר לראות כבר מה שקורה, עוד לפני שאני מערבב כבר אפשר לראות מה קורה בתוך הכוס. החומר השחור מתחיל בעצם להימס במים, ומתחיל לקבל צבע, ומי שיושב פה קרוב גם מתחיל להרגיש את הריח. זה הופך למשהו צהוב ירוק כזה. לפי הוראות של פתיל תכלת, כי צריך לערבב טוב. כשאני מערבב, אז זה חזרה מעלה את החתיכות השחורות מלמטה, החתיכות השחורות שלא עתידות בכלל להתמוסס, אבל באופן כללי התערובת הולכת להיות החל מכעת, כיוון שהאדם מצטרף אל המים, נמס במים, מתפרק במים, אז הם הולכים להיות בצבע צהוב ירוק, כמו מה שקורה כשהצמר מונח בתוכם. לפני החמצון, זה מה שקורה לדם החילזון. טוב, החומר האחרון לפני הצמר, חומצה ציטרית. זה אמור גם לשמור על הצמר. החומרים של עד עכשיו, כמו שמים רותחים הורסים צמר, גם הם חומרים שיכולים להרוס את הצמר. וגם אמור לתת את זה שאחרי הצביעה, כשהצמר יתפוס את הצבע, זה יאחז חזק ולא ירד. עכשיו, מכאן מדובר בתגובה כימית חריפה, החומר יבעבע, אני אשתעל, את השלב הזה אסור לעשות בחדר סגור, וכעת אנחנו עוברים על הכללים. כן. אחרי זה יגידו שמסרתי נפש למצוות, בזיכרון להולכים יכתבו שעשיתי מסירות נפש למצוות, תראו מה שקורה פה. תגובה כימית, זה לא בריא, זה כמו אלה שנותנים לעוזרות בית, לרומניות, בערב פסח, מערבבים להם אקונומיקה ו... שזה כוח הרבים, אבל אתה תסתדר אחרי זה עם האולם, בסדר? על השולחן...
אתה יהודי, שישתדך עם פולני. עכשיו, בוא נתנשק. אמר לו, אצלנו לא מתנשקים. בסוף, בוא נעשה חשבון הוצאות הכנסות. יצקין סמך קישן.
כן. מהם על השולחן הזה מותר לאכול רק דגים. טוב. טוב. מה זה? המפה כבר כחולה. תאמינו או לא, המפה כבר כחולה. כאן, כאן. אז אסור לגעת בזה, אבל...
זהו, נגמר חוזרים להצגה עצמה.
טוב. עכשיו אנחנו רוצים לכבוד הרב הרצוג, לכבוד כל היהודים היקרים שנמצאים פה ושלא נמצאים פה, שהשקיעו בנושא הזה שנים, כאן עומדת החידה הגדולה, האם החומר הזה הופך את החוטים שנכנסים בו לארגמן או לתכלת? אנחנו נחלק את התמיסה לשני כלים. לא, זה לא הוגן, אני אשפוך עד. מלאך בא בחלקו, נכון אומרים לך, זה לחלק זה פרויקט. נדמה שכעת התמיסה שווה בהרכב שלה בשני הכלים. אנחנו נכניס את הצמר, ואז, ואני מבין שאני לא צריך לחזור על, על ההסבר הטכני והכימי, אבל חלק אחד, כלי אחד, אנחנו נשים באור יום, או לפחות באור פנס, ואת הכלי השני אנחנו נחשיך. אם באמת, אם החוטים האלה היו עושים פתילי ציצית, חוטים שקידשו את השם ברבים, לא יודע אם לעשות מהם פתילי ציצית או למכור אותם לקופת העיר, אבל אם החוטים האלה עושים פתילי ציצית, זה השלב להגיד לשמיס וציציס. נכון, נכון. לשמיס וציציס, לא יודע, לשמיס וציצית. מצווה ציצית, זה תכלת, אין לי מצוות, מה, איזה מצווה ציצית? אה? עוד פעם? כן? אהה. בלי גרטל. אני... לא, נכון, גם זה לא ראוי, זה קצת לעשות זילות, זה שבלי שם, אני לא אזלזל. חיות לך, כן. כן, אני מכניס את החוטים לשני הכלים, שניהם חוטי צמר, מגיעים הישר מהכבשה.
היה
אפשר
לעשות גם ראשית הגז, אבל ויתרנו על זה בשלב הזה, שנה זו.
כן, בפעם הבאה יעשו ראשית הגז וגם על קעת זקן ממרא. טוב, שלא נפספס את המומנטום. את ה... לא, את זה בוא נחסר אותו, זה יותר דחוף. פה? יופי. זה כנראה פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית שעל במה הופכים פח. אנחנו צריכים כלי כמה שיותר רתום, כדי שבאמת באמת הצבע הארגמן יישמר כמה שיותר חזק. צריכים להבין שבדרך כלל, ביום יום כשעושים את זה, זה עם כמויות ענק, זה עם תוצרת של אלפי חלזונות, ומכניסים כמויות הרבה קילו של צמר, ואז הצבע הרבה יותר משמעותי. בכמויות הקטנות שאנחנו עושים את זה פה לניסיון, זה לא פשוט שזה יצליח. אני מסתמך על כוח הרבים וסייעת הדשמיים שזה כן יצליח. הצבע תחלת יהיה לנו בטוח. אם ההבדל בין הארגמן לתחלת יהיה מספיק בולט, זה בעזרת השם. מה? כן, זה כבר מדי הרבה. לא יודע. בוא נקווה. את זה החשכנו. הכלי השני יצא החוצה לשמש. הצבע כבר בפנים, ודאי. הצמר כבר בפנים בשניהם, כאן הוא מכוסה, שניהם ראיתם, זה מגיע מאותו חילזון, מאותו מקום, ועל זה אומרת התורה, תכלת וארגמן. בשביל ה-20 דקות שאנחנו צריכים לזמן של הצביעה, בינתיים נפעיל את הסרטון שהפיקו בפתיל תכלת, להמחשה והברה של העניינים, ותיאור והדגמה שלהם.
ישראל ואמרת להם, עשו להם ציצית.
Tritzitzitz is very wichtig, weil der Teure sagt, als ein Mensch hat ein Kleid von vier Ecken, darf er wegen Zitzitz auf dem.
Du mazgir lanu את המצוות, את תרייג מצוות.
כל העולם רואה אותנו עם זה, אז הם רואים שאנחנו עם ששייך להשם.
אנחנו רואים בדברי חז"ל שיש דבר מאוד מאוד מיוחד במצוות ציציס, שאין את זה בכל המצוות. כי אם תקיימו מצוות ציציס, אז אתם תזכרו את כל מצווי השם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצווי השם. כיס הגויין לפני שהוא נפטר, אז הגויין, אחד המשפטים האחרונים של הגויין, הגויין בכה. הוא אמר, אני בוכה כי עכשיו אני עוזב את האוילום המייסה, האוילום של המצווס. והגויין החזיק ביד שלו ציציס, והוא הראה עליו, והוא אמר, ציציס הזאת, אני קונה אותה בפרוטס, ואני זוכה איתה לכל טוב אוילום הבא. ובאוילום הבא, בן אדם מתחנן, תן לי רגע אחד לקיים מצווה ציציס. תן לי שנייה אחת, אני רוצה מצווה ציציס, אין. אנחנו נגיע עכשיו ישר לעניין, איך עושים את הציציס.
התהליך של גזיזת הצמר. הגזיזה הייתה תמיד כזמן שהיו מתכנסים, וזה לקח הרבה זמן, לא כמו היום בזמננו, שהוא עושה את זה במהירות, אלא הגזיזה של כל כבש הייתה לוקחת הרבה יותר זמן, והכמויות היו יותר גדולות, כך שזה לקח ימים מספר, וזה לא היה זמן קצר מאוד. חייבים לגזוז אותם כל שנה, כי בבוא הקיץ זה מגרד להם, וחייבים לגזוז אותם.
זה צמר כבשים שמגיע אחרי כביסה. מה זאת אומרת? זה מגיע מלוכלך מאוד, מלא לכלוך, הכבש מסתובב כל הזמן בין השיחים, אז מכניסים את זה לחובה, יכונת כביסה, שוטפת את זה ומלבינה את זה. זה אחד מלמתס מלוכה שבס, שזה הלבנה.
איך קוראים למנחה הזאת? המנפצוי. הנה עכשיו, מה עושה המנפץ? אתם רואים, הוא מסרק, הוא מפריד. הנה עכשיו תראו את השוני, זהו, מספיק. עכשיו תראו את השוני בין הסיבים האלה לבין אלה. אתם רואים, אלה חלקים מופרדים אחד מהשני, ואלה מסובכים אחד בשני, והרבה פחות חלקים.
הגלגלים האלה מלא סיכות. זה מסתרק, הצמר נפתח, עכשיו זה עושה אותו סרט. אנחנו מכניסים את זה עכשיו פה, המכונה הזאת. זה מסרק של קילים, אתם רואים? מזה מסרקים את הצמר, שיצא כל הלכלוך. עכשיו זה רואים, אתם רואים את הצמר עכשיו הוא ישר. קודם היה מבולגן, פה הוא ישר. לכאורה זה העיקר הניפוץ. כל המכונות האלה שראיתם פה, זה עד פעם החתמל. אנחנו לקחנו את זה, הפכנו את זה לרדני, כדי שיהיה כוי חוי. שיהיה כוי הגברי. כוי הגברי זאת אומרת שבן אדם עושה את זה, אם חתמל עושה את זה, זה כמו קוף עושה את זה. כל דבר ומה שעושים צריך לעשות בכוונה טובה. שם מצווה
ציציס. שם מצווה ציציס.
אנחנו קודם עשינו את הלשונות העבים, עשינו אותם לשונות דקיים, נהיו לתרים לשונות דקיים, יפים. הם עכשיו מוכנים, אבל הם עדיין לא טבועים לחוט. תראו שזה לא חוט. זה לא חוט כי זה לא מסובב. זה עדיין לא מסובב. אמנם יש פוסקים שאומרים שזה כבר חוט.
זה מכונת הטביעה. זה עושה מהצמר, פותח אותו ומסובב. מה המכונה עושה? המכונה עושה שתי פעולות, מותחת, כן, ומסורבת. פותח, מסורב. קודם זה היה צמר, עכשיו זה חוט.
זה נקרא מלאכת טויבס. לוקחים את הצמר אחרי שהוא עבר ליפוץ, אחרי שהוא עבר ליבון, אחרי שהוא עבר גם את הצביעה, מה שרצינו, עכשיו עושים מלאכת טויבה.
עכשיו, מתי שעושים את השזירה, השזירה זה שלוקחים עכשיו את ה... לוקחים כמה חוטים ושוזרים אותם לחוט אחד. החוט הזה מורכב מ-4, שזור מ-4, החוט הזה שזור מ-4. כעת שהוא ילך אחורה עם כל המכונה,
אך שני החוטים האלה ישזרו אחד עם השני, ואז מה יהיה? זה יהפוך להיות חוט ששזור משמונה חוטים. וכאן הם כבר הופכים, כל החוטים האלה הופכים להיות חוט אחד. זה נקרא פעולת השזירה.
שם מצוות ציצית.
עכשיו אנחנו מדברים איך עושים ציציס עם תחילת.
תחילת עשוי מחילזון שנוצר בים, שגדל בים, מפיקים ממנו, יש לו בלוטה כזאת שמפרישה את הצבע, מפיקים את זה ממנו, צובעים חוטים ושמים אחד בכל כנף.
הרבה אנשים נוהגים כן ללבוש תחילת, כי הם סוברים שזה התחילת המציאותי שהיה אז, גם זה קיים היום. מתחילים תחילת זה פתיל מצמר שצבוע בצבע שעשוי מחילזון מסוים.
בזמן הגמרא, כשהיה תחילת, אז עידור המצווה זה שיהיה עם תחילת.
אם נסתכל סביבנו במהלך התפילה, נבחין בתליטות בגדלים שונים, בעיתורים שונים, ואפילו בצבעים שונים. אבל את פתיל התחלת המוזכר בפסוק שבקריאת שמע לא נמצא. לאן נעלם פתיל התחלת? מדוע בתליטות של רוב רובו של עם ישראל הוא לא נמצא?
בספרי כתוב שנגנז התחלס. עד זמן התנועים התחלס היה מאוד מאוד רווח. בא פירוש היה מאוד רווח, זה היה, הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה לשבט זבולון. על חוף הים של זבולון יש חלזונות, מהחלזונות האלה היו מנפיקים תחילס. כתוב, וספוני תמוני חויל. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, אחת המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לזבולון.
התחילת הלכה לאיבוד עם הגלייתם של היהודים מירושלים ומארץ ישראל לאחר חורבן בית המקדש. עזיבתם את ארץ ישראל הרחיקה אותם מהים, שם היה מקור התחלת, החילזון. גזר דין המוות שגזרו הרומאים על כל מי שילבש תחלת חוץ מהקיסר או בני המעמד העליון בסוף המאה הרביעית לספירה, היווה מכת מוות לתעשיית התחלת של היהודים.
שידע לו, כך כתוב בגזרת המלכות של הקיסר הרומאי הביזנטי, שידע לו שממונו וראשו יועמדו לדין מיד. כך כתוב שם. אז ממש באותה תקופה, שאנחנו יודעים שבאותה תקופה התחלת הפסיק בשלבים מעם ישראל, באותה תקופה היה גזירת המלכות, באותה תקופה שהמורקס, חילזון המורקס יפסיק.
גזירות
יש, החלק הפחות מפורסם של הסיפור, כולם על גזירת המלכות דיברו ומספרים ומודפסת הרבה פעמים, מה שמאוד מעניין זה תהליך שחוזר על עצמו בהיסטוריה בכל מיני מקרים אחרים. ברגע שרומא משתלטת על הצבע התחלת, על התחלת, גם על הארגמן בחלק מהשנים, הכל לפי השיגעון של המושל המקומי והזמני, הם משתלטים עליו. מעבדות התחלת, המפעלי ייצור של התחלת הופכים להיות רק לכתובת מסוימת. מגיעים, יותר מאוחר מגיעים הערבים, כובשים את האזור, ומפעל תחלת הוא מפעל ממלכתי. זה כמו איזו עמדה צבאית, זה עמדת כוח. להשתלט על כזה מפעל, להחריב אותו, זה סוג של ניצחון. המכה האנושה, המכה הסופית, שאיבדה מכל העולם את המידע הזה ואת המורשת, את המסורת הזאת, זה היה הסיפור של הכיבוש הערבי. ואז אין תחלת לא למלכים ולא לפשוטי העם. התחלת הסינתטית או התחלת קלה אילן, התחלת האחרת הולכת ומתפרסמת, והתחלת האמיתית, התחלת הנקייה, התחלת התאורה, התחלת שהיא צבע מופלא, התחלת שדומה, התחלת הדומה לים ודומה לרקיע ולכיסא הכבוד, התחלת שהיא צבע שלא מהעולם הזה, אין כמעט בעולם הזה צבע תחלת. מכל הצבעים כולם, הצבע הכי נדיר הוא צבע תחלת. ים הרי הוא לא תחלת, הוא רק משקף משהו אחר. אם נוציא כוס, מים יהיו שקופים. גם השמיים הרי הם לא תחלת. הרי אלה שחוצים את האטמוספירה, ממעבור את חלל השמיים הם שחורים. זה אשליה אופטית. הכנפיים של הטווס הם לא תחלת. אם תוציאו כנף אחת של הטווס, זה פיזור, כן. אם נתלוש כנף של טווס, לא נתלוש, כבר עשינו כמה ספיק עבירות על החוק היום, אבל הכנף היא לא תהיה תחלת. משום מה, אני לא מצליח להשתחרר מהמחשבה הזאת כילד, כנראה שאני לא היחיד שזוכר את זה פה, שתן לשתות, עשו קוקה קולה בצבע תחלת, והכל נשאר תקוע על המדפים. אנשים התייחסו לזה כמו לאקונומיקה. זה משהו כזה, משהו שלא מצפים שיהיה פה. טוב, אז זה שאין היום עגבניות תחלת ואין מלפונים תחלת, זה מובן, אבל גם אין, אני גם לא מכיר מנות במסעדות שמגישים דגים תחלת, בשר תחלת. אף אחד לא ניסה ללכת על הסטארט-אפ הזה, נכון? זה משהו כזה שמתייחסים אליו כמו משהו אחר. הצבע של בית המקדש, הורדוס רוצה לצפות את המקדש זהב, אומרים לו, תשאיר את זה ככה. זה אותו צבע שהיה, נעלם, נכחד, אנחנו נמשיך את הסיפור. הרעה. ההפרעות שלי מאוד מדודות, פשוט צריך לעבור 20 דקות, כן? זה לא, אני ממש לא מדבר, אני לא אומר כלום, אל תתאי.
אלו והדומות להן גרמו להיעלמות איטית של תעשיית התכלת ולהשתכחות החילזון, עד שאנו מוצאים את חכמינו מתאבלים על כך ואומרים, אין לנו אלא לבן. אבל לא אלמן ישראל, הגעגועים לצבע התכלת לא פסקו. הראשון שהחל לחפש מחדש את החילזון שעבד יותר מאלף שנה קודם לכן, היה האדמור מרצין, הרב גרשון חנוך ליינר. הוא האמין שהמשיח לא יגיע עד אשר תחזור מצוות התכלת לקדמותה. בחיפושיו אחר החילזון, הגיע הרבי במסעו עד לנפולי שבאיטליה. שם היה בטוח שגילה בתוך אקווריום ענק את החילזון המקורי, ממנו הפיקו בימי קדם את התכלת. החילזון שמצא היה למעשה דיונון. מאותו דיונון התחיל הרבי מרצין להפיק את צבע התכלת ואת פתילי התכלת שאותם לובשים חסידיו עד היום. הרב יצחק אייזק הרצוג, בזכות בקיאותו בשפות הקלאסיות ובזכות ידיעותיו הרחבות, נתוודה הרב לספרים של העולם העתיק ולמחקרים שנעשו אודותיהם. מקורות אלו כולם הביאו אותו למסקנה שהדיונון אינו החילזון המבוקש.
למי שלא מכיר, החדר הזה שצולם כאן זה חדרו של הרב הרצוג, שעומד עד עצם היום הזה על טילו, אפשר לבוא, להיכנס אל ולבקר בו, בתנאי שירד החרם של הרב מבריסק. בבניין היכל שלמה עומד החדר המקורי של הרב הרצוג, ממש ראשו על קרבה ראשו על קרעה ועל קרבו. החדר ארון הספרים, כובע הצילינדר המפורסם מהתמונות, הכל עומד אותו דבר, ומהחדר הזה יצאו הרבה הרבה בשורות לעם ישראל, גם אולי לא ממש משם, אבל גם הצלת ילדי ישראל אחרי המלחמה, גם הרבה הרבה פעולות של העמדת דת על תילה, על מצבתו של הגאון מווילנה כתוב, הרב פינקוס זצ"ל היה תמיד אוהב לחזור על זה, על מצבתו של הגאון מווילנה ראו תלמידיו לכתוב, החזיר כמה מצוות שנשתכחו. יש לנו ירידת הדורות ויש גדולי ישראל שהולכים ומחזירים אחורה. ותוחזני בציצית ראשי, והנה תחזיק אותי חזרה, תביא לי דברים שנאבדו לי, בואו נעלה ברמה. ובחדר הזה, אחד מהדברים שהוא היה עסוק בהם, הנושא אולי שהיה הכי עסוק בו בחיים, היה הסיפור הזה של מציאת התכלת.
חזל, ונראה מה כתוב על החילזון הזה. תונו רבונו, חילזון זה גופו דוימה לים, ובריאו סוי דוימה לדג, ועולה אחד ל-70 שנה, לפיכך דמיו יקרים.
וטבעו של הדג ההוא, שקוראים לו חילזון, שהוא יוצא מהים פעם ל-70 שנה, ויש לו הדם שלו במתחלת, ובזה צריך לצבוע את הציצית שהם מתחלת.
המאמר חז"ל שדבר על אחת ל-70 שנה, הצמוד לזה מוזכר גם על החרוב שמופיע אחת ל-70 שנה. כפי הנראה, חז"ל התכוונו להגיד כאן איזשהו נתון לא מציאותי, לא עובדתי, אלא נתון מעל משמעות סודית.
הכוונה אחת ל-70 שנה שזה יהיה דבר נדיר, אבל יכול להיות שזה... גם עכשיו אנחנו רואים כמה זה נדיר וכמה קשה באמת
לעשות את
זה. לא ראיתם רק תכלת בציציס. יש גם לא רק ראיתם תכלת של ניצקי. איך כתוב אצל מרדכי שהוא יצא מלפני המלך? מרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש, מלכות, תכלת וכו'. התכלת של החילזון היה יקר. היו אנשים שהיו לוקחים תכלת של כל האילון, שעשוי מצמח, והיו מנפיקים אלו תכלת והיו צובעים אותו, והיו אנשים לוקחים את התכלת הזה ושמים אותו, וזה פסול לציציס. כי התכלת של הציציס צריכה להיות מהחילזון.
תונו רבונו נצד חילוזוין ושבוס והפויצוי. אז יש מן דאמר אחד אומר שחייב שתיים, מן דאמר אומר אחד שאומר שחייב אחד. איזה עובס מלוכוס יש בצד חילוזוין? עכשיו אנחנו הולכים לצוד את החילוזוין. איזה עובס מלוכוס אתם רואים, מתי שאני עכשיו הולך לצוד? איזה עובס
מלוכוס? זה צילום של הצלילה הראשונה שהייתה בארץ, זה הצילום של אותה צלילה בחוף אכזיב, עם ה-273 חילזונות הראשונים, שעל החוף נראה לי עמד הרב טבגר, ורבי יואל גוברמן לא זוכר אם הוא צלל או שהוא עמד שם, אבל זה אלה הראשונים שעסקו בזה עד שהתחילו את הייצור היותר גדול.
צוד.
הצוד, דבר ראשון מלאכת צוד, זה פשוט. אבל יש מאן דאמר שאומר שאני חייב שתיים. הגמרא שואלת, למה לא חייב גם באמת משום שויכת משום נטילת נשומו? התשובה שהגמרא אומרת בסוף, רובי אומר, בגלל שבאמת הוא לא רוצה, הוא לא מעוניין בזה שהנשומת תצא, כי זה מפריע, כי החילוזוין זה פחות טוב לצבע שהנשמה הולכת מהר, הוא רוצה שהוא יישאר חי, רוצים אותו. פצע, עכשיו הוא מגיע אל הבשר של החילזון, וכאן יש בלוטה, והבלוטה הזאת היא, הנה עכשיו הוא מוציא אותה עם הסכין, הוא מוציא בלוטה מגוף החילזון, ששם כנוס הדם, שממנו צובעים את התחל, שממנו צובעים את הציצית. בערך צריכים בערך 30 חלזונות כדי לצבוע ציצית אחת. מפה תבינו מה שהגמרא אומרת, שמפני כך דמיו יקרים. והרבה שנים כבר יודעים על החילזון הזה. מה הבעיה? שהחילזון הזה מוציא צבע סגול. הוא לא מוציא צבע תכלת. עד שיהודי אחד הוציא את ההפרשה הזאת מתוך החילזון, הוא שם אותה בשמש, זה הופך להיות מסגול, זה הולך ומתבהר מבאר עד שזה מגיע לאיזה צבע? תכלת. כיצד צובעים תכלת של ציציס? לוקחים הצמר ושורים אויסי בסיד, ואחר כך מחפשים אותו עד שיהיה נקי, ומרתיחים אותו באולו וכיוי צבוי, כדרך שהצבעים עושים, כדי שיקלוט את העין. מה זה עין? צבע, את המרק. ואחר כך מביאים דם חילוזוי, והוא דף שדומה עינוי לעין התחלס, שדומה מראהו למראה התחלס, ודמו שוחר כדיוי, ובים המלח הוא מצוי. כשהרם אומר ים המלח, מוכח בעוד מקומות, כמון הסרמם לים הגודוי. ונותנים את הדם ליורו, ונותנים עם מויס הממונים, כדרך שהצבעים עושים, ומרתיחים אותו, ונותנים בו הצמר. אנחנו עכשיו נוציא את הצמר מתוך הצמצמת שעמדה בשמש, יצא הצבע המקווה שאנחנו מחכים לו כבר 1,300 שנה. תראו מה יוצא עכשיו, תסתכלו. מה קורה עכשיו לצמר? עוד הפעם הוא בא מגע עם חמצן. מה קורה לצמר? תגידו אתם איזה צבע? הנה נהיה צבע תכלת, נהיה גוון כחול, בהיר, תכלת אפילו, בצבע השמיים. עכשיו אנחנו גם כן נשים אותו במים. ועכשיו הנה הצבע המקורי חזר, אבל עכשיו זה צבע מקורי שהיה לאור השמש.
המטרה של תכלת היא לעורר לחשוב על המצוות ועל בורא עולם. אז בפעם הבאה, כשתוחז בציציות שלך, אולי תחשוב קצת אחרת, שצבע תכלת יגרום לך לחשוב על העומק של הים, והים משקיף על האינסופיות של השמיים, והשמיים יובילו אותך להתבונן על אדון העולם. ככתוב, תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד.
הצמר המכוסה, הצמר שעתיד לתת ארגמן, אם תהיה תקלה, זה לכיוון שזה יהיה כחול, שזה יהיה תכלת. אבל כרגע הוא צהוב ירוק, לפני החמצון, הוא קלט טוב טוב את החומר, אבל לפני החמצון, זה יהיה הצבע הקבוע, זה הצבע של שניהם. Okay? הכנסנו את שניהם, שניהם נראים כעת אותו דבר. אחרי החמצון, אז יכול להתחיל ההבדל. לא, רוצה לשטוף את זה. זה הצמר שהייתנו כאן בפנים, מכוסה בפח על הבמה. הוא בא במגע עם האוויר. והוא כבר מתחיל לקבל את הכתמים הכחולים. זה המכוסה. לא, לא ממש הצליח. הרגמן לא קיבלנו, אבל אנחנו נראה איך יצא השני. בואו נראה את השני. הוא עמד בחוץ בשם, ואומרים שאם יש לי אם אצלי התקלות ככה כל הזמן חוזרות על עצמם, אז למה הם נתקעו עם זה תמיד? כנראה, אם היו תקלות, אז זה מאחת משתי הסיבות. או שכשעשינו את זה לא מספיק הזדרזנו, וזה כבר היה מואר כאן באור, אור די חזק, שהכחיל אותו. כן, נראה ששניהם כחולים במידה שווה. נכון, זה נכון, הוא הרבה יותר כהה, ברור. נכון, הוא הרבה יותר הרגמני. נכון, נכון, נכון. זה, אני רוצה להראות לכולם. ביד שמאל, בימין שלכם, אני אוחז את הארגמני, את מי שעמד בפנים, מי שלא קיבל את האור שמש. את זה מה שקיבל הרב הרצוג והיה מאוכזב שהוא לא קיבל את התכלת שדומה לים. הוא קיבל צמר הרבה יותר כהה. זה לא דומה לים ולא דומה לרקיע. נכון? סגול. אולי אפילו סגול. זה, זו התכלת. זו התכלת שעמדה, שהייתה באור השמש. אני מניח שאם היינו עושים את זה בארבע אחרי צהריים, היא הייתה יוצאת תחולה בהרבה. אבל עדיין זכינו להגיע לצבע הרבה יותר קרוב לאמיתי, למקורי. זה המכוסה, וזה המואר. המואר הרבה יותר בהיר. מה? זאת אומרת, החשוך יותר סגול והמואר יותר נוטה לכחול. וככל שזה בכמות יותר גדולה ובשמש יותר חזקה והשני יותר חשוך, אז ההבדל יותר ניכר לעין.
למה להם יצא סגול?
רצה?
לך יצא כחול
ויצא לא יודע, נכון. כנראה שלהם לא הייתה סייעתא דשמיא שיש לנו, ואנחנו זכינו לדברים שהרבה הרבה שנים ציפו לראות אותם. אנחנו נחזור חזרה אל בית המדרש. אנחנו נחזור חזרה אל בית המדרש. כל החלקים המעשיים האלה הם מאוד יפים. זה גופי מצווה, אבל תמיד הגדלות של תלמוד תורה שכנגד כולם, וזכינו בזכות מיוחדת שנמצא איתנו כאן הרב שמואל נדל, שיסכם את הנושא, שענוותו הרביטנו, שמגיע אלינו כדי ללמד את הנושא, כמו שהוא באמת יהודי בדרגתו, ברמתו, שמגיע אלינו כדי להגיד את המסקנות, המסקנות המעשיות, המסקנות התכליתיות והלימודיות של העניין.